ישראל היה בן ארבע, וביתו נור התרחל בסך הכל בת שישה שבועות, כאשר עזב את הבית והשאיר את אשתו עם הילדים הקטנים, והתגייס לצבא הבריטי שהציע לו לחם יותר טעים ויחס אנושי מכובד יותר מהלחם והיחס שמצא בבית החולים הדסה, תל אביב. את המכתבים הראשונים שלח במרץ 1942, ואת האחרון שבהם במאי 1946. ב-1942 הוא כותב, מחר ימלאו שבועיים מאז שיצאתי, וטרם קיבלתי מכתב ממני. אין לי מושג מה קורה בעולם ובארץ, אין עיתונים מפלסטיין במחנה שלנו. שלום לשני הילדים שלי. מה שאתם, אתם בריאים? שלחו לי סרטוט הרגליים שאוכל לקנות לילד נעליים. ובמכתב האחרון, ב-22 במאי 1946, הוא כותב, ירדתי מהאונייה, הנני באלכסנדריה, הערב או מחר אסע לקהיר להגיש את הבקשה לחופש בבית. יעברו בוודאי ימים אחדים עד שאקבל תשובה. אני נרגש ומבולבל קצת שלא ראיתי אותך שנים. אולי הבת שלי כבר נשואה, והמורץ שלי בוודאי גבה כמוני, זה האיש. ומה שלום שרלה, קיבלה את מכתביי? אם תקבלי מכתב זה, תפגשי אותי ברכבת. אשלח טלגרמה שידע מתי. מאות מכתבים מריכרד שבהודו למשפחה מעבר לים, לאימא לאשתו ולילדים. מכתבים שאימא לצררה ושמרה בתוך המטפחת הצבעונית של סבתא רחל, ועכשיו הורגת נורית יובל מהמכתבים של אבא שלה, ומן החיים והדמיון שלה עצמה, את הספר חיים של נייר. שלום נורית יובל.
שלום וברכה.
לקחת את המכתבים המקוריים שאבא שלך כתב לכם, ומכל מכתב בחרת שורה אחת, משפט אחד ממנו יצאת למסע הפרטי. למשל, הוא כותב, אל תציקי למורה כדי שלא תתנקם בילד, ואת מהמשפט הזה, שהוא בתוך מכתב מ-1942, יוצאת אל בית הספר שלך ושל אח שלך, אל המורה המופלאה והאוהבת שולמית. זאת הסיבה שאת קוראת לספר אוטו-בידיונוגרפיה?
אני לא רציתי לעשות ספר שהוא יהיה מעניינם של שלושה היסטוריונים ושני בני דודים. אני רציתי לפרוס תקופה, ואני חיפשתי סוגה, או המצאתי אותה בעצם, שבה הם עומדים זה מול זה. כל פעם שבמכתב של אבא מצאתי שורה שעשויה להצית את דמיוני, לקחתי אותה והמשכתי. עכשיו, המשכתי את הסיפור של הילדה שאיננה מכירה את אבא, כאמור, שישה שבועות הייתי כשיצא מהבית. אינני יודעת לא מה זה אבא, ולא את כל המילים הגדולות של המלחמה. יש שם קטע שהוא כותב שהמכתבים לא מגיעים כי הטורפדואים הם מטביעים את אוניות הדואר. אני במקביל מסבירה לבובה שלי את המושגים שמרחפים באוויר ואין לי מושג מהם, לא מה זה אבא ולא מה זה טורפדו. אבל אחי שקורא עכשיו את האודיסאה מדבר על קיקלופים, ואז אני מסבירה לבובה שיש דג נורא גדול ששמו טורפדו והוא מפצפץ אוניות, אבל אבא שלי שהוא גיבור יישען על התורן כמו אודיסאוס ויהרוג את הטורפדו ויגיע הביתה כמו גיבור מנצח. יש סצנה שאבא שורה מתוך מכתב שהוא קורא בעיתון שהיהודים מצפצפים על הספר הלבן. הבית שלנו היה מוקף גדר תיל, לא רק הבית, האזור שלנו היה מוקף גדר תיל, כמו היום עמד מחסום עם חייל בריטי. ויום אחד אמא הייתה צריכה לסדר סידורים ושלחו אותי אל אישה אחת שגרה מעבר למחסום, ואני ילדה בת ארבע אולי צריכה לעבור דרך הזקיף הבריטי הזה, שאני יודעת כי אנחנו משפחה ימנית, אז ברור לי שצריך לגרש את הבריטי. ופה יש שתי שאלות, א' יורי הזקיף מה הוא יעשה, וב' אם הבריטים כל כך רעים ויגרשו אותם ויבטלו אותם, אז יבטלו גם את אבא שלי.
כי הוא משרת בצבא הבריטי.
כי הוא קצין בריטי היום, קצין רפואה בריטי. ואני הולכת אל המחסום, וזה בהקשר לשורה של הספר הלבן, ואני בליבי הולכת זקופת קומה, כי ככה חונכנו שאתה לא מראה שאתה מת מפחד.
יקים או לא יקים.
יקים או לא יקים. ומנסחת לי את השיחה אל הזקיף הבריטי, שכמובן לא יודע את שפתי ואני לא את שפתו, ומסבירה לו שגם לנו יש בבית ספר לבן, זה הספר עם הכריכה הלבנה של שירי רחל, שאימא שרה מתוכו, וכשהיא שרה אז הקול שלה אחר לגמרי מהקול שהיא אומרת לנו איך להתנהל, וכולי וכולי. ואחר כך מתברר שהזקיף הזה נתן לי לעבור, הוא היה גם נורא יפה, ומאז אני באמת לא יודעת אם הבריטים היו טובים או רעים.
ממה התפרנסתם?
הוא שלח את מזכורתו, אבל מאחר שהוריו הצליחו להימלט מגרמניה לאנגליה, אז הוא ביקש את העברה להודו כדי לקבל עוד 5 לירות, כדי שיוכל לתמוך בהוריו שכבר היו פליטים. ואמא עשתה בלילות עבודות הקלדה על מכונת כתיבה, מי שעוד יודע היום מה זה. וזה היה הצעצוע שלנו, מפני שצעצועים באמת לא היו. על המכונת כתיבה הדפסנו את עיתון המשפחה, והחדשות שלנו בעיתון המשפחה היו שהחצב פורח, ושהיה עוצר או חיפוש בבית.
יום אחד את כותבת בספר, אמא אמרה לך, אין כסף לגרביים. תגרבי את הגרביים של אבא. את ילדה קטנה, גורבת גרב מספר 46.
מטולעת, מפני שזה כבר היה באמת אחרי מלחמת העולם, עם שארית אותה ציוד שאבא הביא. אני לא התעמלתי, הייתי ילדה קטנה וחלשה. לקראת שיעור ההתעמלות, היה מחליפים בגדים, לובשים את המכנסי ההתעמלות ואת נעלי ההתעמלות, ואחר זה לא הביאה גרביים, הוגשה את הגרביים שלי. ואז התגלה קלוני, כי זה היה סמרטות נורא. כמובן סירבתי כדי שלא יגלה קלוני, ואז כמובן החליטו שאני גם קמצנית, כי למה, מה יש? אני הרי לא מתעמלת, אני יכולה לעמוד בצד.
אמא קראה לכם מהמכתבים של אבא?
המילים ריחפו, והייתה איתנו גם אחותה של אמא, והם סיפרו זו לזו. אמא סיפרה אגדות בלי סוף, אמא הייתה מאוד משכילה. את כל האגדות של ביאליק ורבניצקי ידענו כילדים, אלה היו הסיפורים. היו המון סיפורי גבורה, גם על זה גדלנו.
מאיפה העברית המשובחת של ריחרט?
הוא אמר שהיטלר בעצם גילה לו לאן הוא שייך. הוא היחיד מכל המשפחה שהלך לפלסטינה, כל השאר קצת צחקו עליו וקצת בזו לו. כי המשפחה הייתה מאוד מתבוללת, אריסטוקרטיה מאוד גבוהה, כמעט לא היו יהודים בשכבה החברתית הזו. והוא על האונייה כבר התחיל ללמוד עברית מפי החלוצים, ולא חזר לדבר גרמנית מעולם. אני לא שמעתי גרמנית בבית. ואמא שהייתה ממש, היא הייתה בגדוד מגיני השפה, העירה את עולמו בלשון הנפלאה שלה. במכתבים האלה, במשך כל 6 השנים שהוא היה בצבא הבריטי, הם שגיאה אחת, לא בכתיב ולא בניסוח. אני לא נגעתי במילים. הוא יושב בסוריה בחדר אוכל קצינים, ויש שידור ארסי מאוד של הנאצים בגרמנית, ואז אנחנו פונים אליו, דוקטור, לא אתה יודע גרמנית, אולי תתרגם לנו. והוא מתחיל לתרגם סימולטנית על יד הרדיו מילה במילה. אני זוכרת שאבא כשהיה מתרכז היה מרים את העיניים לתקרה ונועץ אותם באיזה נקודה. איך שהגיע למילה האחרונה, פתאום התברר שהוא תרגם לעברית ולא לאנגלית. ופרץ חוק גדול כמובן.
את כותבת בספר שאמא נמנעו ממנה הרבה דברים. המימוש העצמי, המימוש של היכולת, הסיפוק שלה, האהבה שלה, אפילו טיפה אחת של עושר נמנעה ממנה. מצד שני, היו בה עוצמות שלא יאומנו.
אמא הייתה מברזל, היא הייתה דבר שלא היה כמו, היא הייתה ענקית. היא באה ממשפחה של אנשים בעלי כוחות עצומים, זה העלייה של הפרושים מראשית המאה ה-19. לאמא היה איזה מוטו, אפשר לעמוד בזה. וכשכבר אפשר היה לחיות טוב, אחרי 5 שנים, ואבא הלך וקנה סוף סוף טלוויזיה, אז היא חשבה בשביל מה צריך את זה. אפשר גם בלי זה. גם לא נוסעים במונית, אפשר גם בלי זה. אפשר ללכת ברגל מהשדה עד העיר, אפשר הכל. הסיגוף היה א' מאוד ירושלמי, מאוד מתאים לעדת הפרושים כולה לדורותיה, ואנחנו 6-7 דורות בארץ, 8 כבר.
ונוספה כאן היקיות.
אז היא פלסטינאית צברית בדורות, אבל היא הייתה יותר יקית מאבא. אבא היה ליברל כשהגיע הביתה והתחלנו לגלות אותו. היה ליברל עם חוש הומור. אני חושבת שהצידה לדרך שהוא נתן לנו לחיים היה חוש ההומור. כשאבא התגייס, אמא נותנת לו כמובן ספר תנ"ך לדרך. מה לוקחים לדרך אם לא ספר תנ"ך? והוא יושב בחצי אוהל, היה המקום שלו בחרטל תנ"ק בהודו, ושם הוא מגלה את התנ"ך ומתפעל מהלשון ומהסיפורים שלו. במחנה היה נוצרי אדוק שהסתובב כל הזמן עם הבייבל שלו. פעם כשישב מול האוהל שלי נכנסנו לוויכוח על התנ"ך. הוא שאל אותי לפירוש אחד הדברים, ואני הבאתי את התנ"ך שנתת לי, מצאתי את הפרק שהוא קרא, וקראתי ששרה אמרה, צחוק עשה לי אלוהים, כל השומע יצחק, איך המסכן יוכל להבין את זה כשיצחק הם קוראים אייזק. לאט לאט הוא תופס שאין ליהודי מקום אחר, והוא מחפש את היהדות ומחפש יהודים בנרות ומקים להם מועדון. אם כן, יהיה לנו פה חג החנוכה, קודם נתכנס ונהיה יהודים זה עם זה.
היית נורית בת שישה שבועות כשאבא עזר. תתארי לי את רגע החזרה שלו הביתה.
השדה היה מאוד שקט חוץ מהצרצרים וזבובני הקיץ, וכל תנועה נשמעה. ואני הייתי קטנה, ואני הייתי, נמנמתי את שנת הצהריים ושומעים את חריקת הטקסי, ונכנס ארגז גדול, ואחרי ארגז נכנסת אמא והיא צנומה אחרי שנות הפרך שלה, ואחריה נכנס איש מאוד גדול, מסופר עם חגורת אור מוצלבת, ואמא יראה אותי. ואני לא יודעת לקרוא את הרשת הפנים, לא של האיש בגלל ספמו הצבאי הזה, ואני לא יודעת לקרוא את הרשת פניה של אמא, כי היא מאוד נרגשת. והיא מסתכלת עליי, ואני פותחת את העיניים כנראה, ואת רואה מדלה, זה אבא שלך. זה רגע ואבא קיבל את החופשה הזו ונאלץ לחזור לקהיר, ואנחנו שוב מלווים אותו לרכבת. יש פרק אחד שראיתי ילדה עם אבא שלה, שהלכה לפניי בדרך לגר, וקינאתי כנראה קינה ירוקה על מוות, וכל מה שאמרתי לאמא שלי זה, אחרי שהלכנו אחרים וראיתי את ידה מסולבת בידו, ואז אמרתי לאמא בלחש, זה סיפרו לי כמובן אחר כך, נכון אמא, אבא שלנו יותר, יותר מה? יותר. אבל עכשיו נכנס קצין בריטי, עוד אין לי שום מושג מה זה אומר, הרגע הוא נכנס, פעם ראשונה, אחי זכר משהו, אני לא. גם אחרי שהוא שוחרר מהצבא הבריטי, הוא לא מצא עבודה בירושלים, ושוב נשארנו לבד, כך ששוב לא היה סדר בית עם אבא בתוכו. ורק כשהיינו ילדים די גדולים, נהיה סדר בית של אבא ואמא, הוא הולך לעבודה, הוא חוזר בערב, ואז התברר שזה איש נפלא. שהיה החבר הכי טוב שלי במשך כל שאר השנים, עם חוש הומור יוצא מן הכלל, עם השכלה ענקית, עם ראיית עולם מאוד מעניינת.
ומתי העזת לפתוח את המכתבים שהיו צרורים במטפחת של סבתא רחל?
סבתא רחל. כשחיסלנו את הבית וההורים עברו לבית אבות, אני השתלטתי על החבילה הזאת, לאט לאט התגנבתי אל הזוגיות של הוריי וקראתי בלילות, ובכיתי.
באחי חמציה, כבר לא חי כדי להתחלק איתו במכונות.
לא, זה אחד הדברים שהיה מאוד קשה. היינו לבד לגמרי בשדה שלנו ובסיפור שלנו. וחשבתי שהיינו יכולים להשוות גרסאות לפחות, ולדייק יותר. אבל לכן הלכתי לעניין של הבידיומוגרפיה. זה היתרון של הניתוי לשאול. מה אתה עושה את המעשה הספרותי הנכון.
נורית יובל. חיים של נייר, הספר הזה, אוטו בדיונוגרפיה, הופיע בהוצאת גוונים. תודה נורית.
תודה לכם.
עם וי זעם.